גורמים במשטרה ובפרקליטות חברו יחד לעיתוני השמאל, אני קורא להם חבורת רק לא ביבי, כדי לתפור לי תיקים מופרכים והזויים.
היי, אני אילה וייסברג ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. היום מתחיל שלב ההוכחות במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, וליתר דיוק בתיק ספציפי מאוד מבין תיקי נתניהו, תיק 4000, מה שמכונה גם פרשת בזק וואלה. בתיק הזה נתניהו מואשם בלקיחת שוחד ובמרמה והפרת אמונים, ובני הזוג אלוביץ', שאול אלוביץ', לשעבר בעל השליטה בבזק ובאתר וואלה, ואשתו איריס, מואשמים במתן שוחד, שיבוש מהלכי משפט והדחה בחקירה. החשד הוא לכך שבשנים 2012-2017, אתר וואלה היטה את הסיקור לטובת נתניהו, בתמורה לכך שנתניהו יתה את הרגולציה לטובת בזק. בשלב ההוכחות מתחילים לשמוע בבית המשפט את העדים בתיק, והעד הראשון, עד מטעם התביעה, הוא שחקן מפתח בפרשה. מי שבלעדיו לא היה קיים בכלל, תיק 4000, ככל הנראה.
יכול להיות ששוק הוא יותר בהיר, שיש מונופול, אנחנו לא חושבים ככה. אנחנו חושבים שזה טוב, שהציבור של הקונים והמוכרים, קרי השוק, יחליט.
מדובר במנכ״ל אתר וואלה לשעבר, אילן ישועה. מה ישועה ידע וראה לאורך השנים כמנכ״ל וואלה, ומתי החליט לעבור צד ולספר למשטרה את כל מה שהוא יודע? מה הוא צפוי לספר בעדות שלו בשבועות הקרובים, והאם יעמוד תחת לחצי החקירה הנגדית? ומדוע, למרות מעורבותו הקריטית בפרשה, הוא רק עד התביעה ואינו נאשם בה? על איש המפתח בפרשת 4000, נדבר היום עם עורך ופרשן המשפט של גלובס, חן מנית. היי חן.
היי אילה.
לפני שנדבר על אילן ישועה, העד במשפט, בוא נלך כמה צעדים אחורה, ונדבר על אילן ישועה, מנכ״ל אתר וואלה, אחד האתרים הפופולריים בישראל בעשור האחרון. ישועה כיהן בתפקיד הזה 13 שנים, מ-2006 ועד 2019. איזה מין מנהל הוא היה? כיצד הגיע לתחום התקשורת?
אילן ישוע הוא איש בן 64, הוא בכלל התחיל את הקריירה שלו בלימודי רפואה, הוא למד רפואה באוניברסיטת תל אביב, אחרי זה הוא עבד במתח, שזה מרכז לטכנולוגיה חינוכית, הוא כתב כמה ספרי הדרכה שרבים מאיתנו מכירים ואולי לא זוכרים שהוא כתב, כמו למשל יש את הספר עזרה ראשונה במצבי חירום, שזה ספר שמשתמשים בו בצבא, אני מכיר אותו מהצבא, אחרי זה הוא התגלגל לחברת אנציקלופדיה בריטניקה, הוא היה שם מנכ״ל של החברה, ובאוקטובר 2006 הוא מונה למנכ״ל וואלה תקשורת.
משדר בחירות מיוחד באולפן וואלה החדש, בהגשת ינון מגל, בחירות 2013, שידור חי באולפן וואלה חדשות, הערב חל מ8:30.
לראות בחירות בטלוויזיה, זה אחרי 2009.
והוא בעצם, אפשר להגיד, מאוד הצליח בתפקיד הזה, וקידם את אתר וואלה למעמד מאוד מאוד חזק בתקשורת הישראלית, גם עשה עסקאות כלכליות מצוינות, היה מנכ״ל מאוד מאוד מוערך.
מה העסקה הכי בולטת שהוא עשה וידועה והפכה אותו לאיש עשיר?
ו-85% מהעסקאות ברכב מבוצעות דרך לוח יד 2. אין שום סיבה שאנחנו...
אז יש את אתר יד 2 שכולנו מכירים, הוא היה שייך לחברת וואלה שישוע מנכל אותה, והיא נמכרה תמורת כ-800 מיליון שקל במאי 2014 לחברה גרמנית בשם אקסל ספרינגר, וגם ישוע קיבל על המחירה הזאת שהוא בעצם הוביל אותה בונוס של 12 מיליון שקל, בהחלט עסקה שהשאירה את כיסו, ובאמת בשלב מסוים האתר הזה הופך מאתר חדשות לאתר חדשות נתניהו.
טוב, אז בוא נסביר איך הדבר הזה קורה. מתי בעצם ישועה הופך לאחד משחקני המפתח בפרשת 4000, במהלך אותן 13 שנים שהוא היה מנכ״ל האתר הרבה מאוד זמן. מתי זה קורה? ואולי גם על הדרך תסביר בקצרה מהו בעצם תיק 4000.
בגדול תיק 4000 הוא תיק שבו יועץ המשפטי לממשלה, פרקליטות טוענים שהייתה מערכת יחסים מושחתת בין מצד אחד הבעלים של קבוצת בזק לשעבר ואתר החדשות וואלה, שזה שאול ואיריס אלוביץ', לבין ראש הממשלה נתניהו, כל הציבור מכיר את הסיפור הזה, בעצם הטענה היא שהיו ביניהם יחסי שוחד, בכך שהם דאגו לצ'פר את נתניהו ומשפחתו באתר החדשות, לעשות סיקור מוטה לטובתו, בעצם הכפיפו, אפשר להגיד, את אתר וואלה לגחמותיו של נתניהו ולגחמות של בני משפחתו.
הבכירים בוואלה אפילו תיארו את זה, אני חושבת, בתוכנית המקור עם רביב דרוקר כאונס, נאנסנו לשרת את רצונו של נתניהו.
זאת הייתה התחושה שם, והצד השני של המשוואה, המשוואת השוחד, היא שבתמורה, הרי אנחנו צריכים פה גם תמורה, נתניהו בעצם דאג לכל מיני הטבות רגולטוריות, אינטרסים של קבוצת בזק, גם של אלוביץ', בראשן אישור למיזוג של בזק ויס, שזה מיזוג שהיה בעל משמעות פיננסית מאוד מאוד גדולה עבור אלוביץ', באיזשהו שלב של דיוני המעצר, הטובת יהודי תירוש אמרה שהיקף ההטבות שבזק קיבלו היה בהיקף של מיליארד שקל, זה הסכום שמוערך על ידי הפרקליטות, כך שזה היקפים עצומים, ובאמת המשפט שמתחיל עכשיו מנסים להוכיח את התזה הזאת, ומצד שני הנאשמים מנסים להפריך אותה כמובן.
כמובן. כיצד הסיקור האוהד בא לידי ביטוי?
הסיקור האוהד, אפשר להגיד אפילו לא אוהד, אלא מוטה, אם לא יותר מכך, בא לביטוי בדרכים שונות. בעצם היה שם, לפי הטענה של הפרקליטות, התערבויות של האלוביץ'ים בכותרות, בתכנים, בתמונות אפילו, ככל שקשור במשפחת נתניהו, אפילו באיוש המשרות בוואלה. זאת אומרת, אנחנו מכירים שיחות שאילן ישוע הקליט, שבהם בעצם איריס אלוביץ' או שאול אלוביץ' מבקשים ממנו להעסיק עיתונאים כאלה ואחרים, ולהיפטר מעיתונאים כאלה ואחרים.
בקשות שאכן התממשו?
שבחלקן התממשו ובחלקן לא.
איזושהי דוגמה מאוד מובהקת לסיקור האוהד מאוד הזה?
תראי, האורך של וואלה, אבירם אלעד באותה תקופה, הוא התבקש להזיז אותו, שזה התערבות בוטה, בעצם להחליף עורכים. יש ודאי דוגמאות רבות לסיקור, למשל היה סביב פרשת המעונות ששר נתניהו נחקרה בה, והיו על כך עדויות של עיתונאי וואלה, ראינו את זה גם במקור. בעצם הפרשה הזאת מאוד הוצנעה באתר וואלה, הייתה נדחקה לשוליים בסיקור, ודברים כאלו שהיו...
ידיעות שדורדרו.
כן, לא היה פה בהכרח, את יודעת, גם אנחנו מכירים את זה כעיתונאים, אתה לא יכול להעלים לחלוטין מציאות, לא לדווח לחלוטין כמעט על משהו שקורה, אבל אתה יכול לדרדר את זה באתר, לכתוב את זה בצורה שונה, להדגיש את הטענות של הצד השני. ושוב, אני כן מדגיש את זה, יש גם את טענות הגנה בסיפור הזה, זה לא רק טענות של התביעה, התיק הזה צריך להוכיח אותו בבית משפט, והוא רק מתחיל להתנהל עכשיו.
וכל אותו הזמן... אילן ישוע מקליט את השיחות הבעייתיות שהוא מקיים עם איריס אלוביץ', שאול אלוביץ' ועוד אחרים, ליתר דיוק החל מ-2015 הוא מקליט, שיחות שאינן משתמעות לשני פנים, למשל בשיחה עם איריס אלוביץ' מנובמבר 2016, שגם אתה כתבת אודותיה בטור שלך בסוף השבוע.
ותסתכל, תשמע, ממש מה שאני אומר לך זה סודי, אוקיי, זה מישהו שאנחנו מחשבים אצלם, כאילו אני אומר לך את זה שזה כתוב בכתובים, שמאל מתון, ואני רוצה ללכת לכיוון מרכז, בסדר? דיברנו על זה. אז בוא נעשה פינה שקוראים לה, יש לנו כזאת, אבל בוא נעשה את זה יותר, נגיד, סתם לנו פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, מאמר אורח.
יש לנו.
למשל גיא בחור, שבעיניי הוא בסדר, סבבה, לא?
איריס, נשמעת אומרת, יש כעס אלינו שם, בבלפור זה לא טוב, בוא נמסד פינה, פעמיים בשבוע, מאמר עורך, אילן ישוע משיב, בסדר, מי השמות? ואיריס אומרת, למשל, גיא בחור, שהוא מזרחן שמזוהה עם הימין, בעיניי הוא בסדר, לא?
יופי, עכשיו תראה, פעם צריך להרגיע, אני לא יודעת איך. תראה, אילן ישוע מאוד 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 מאוד
מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד
מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד
מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד האיש הזה, כנראה הכוונה לנתניהו, הולך להישאר עוד הרבה זמן. אני אמרתי לשאול, אני מוכנה בשביל הקבוצה למכור את נשמתי לשטן. אז מתי ולמה ישועה מתהפך ומתחיל לשתף פעולה עם המשטרה? ומה אם בכלל הוא מקבל בתמורה?
תראי, אילן ישוע כמנכ״ל וואלה הוא בעצם השותף בפועל לכל המערכת הזאת של הפעלת לחצים מהאלוביץ'ים, על עיתונאי וואלה שמתחתיו, צריך להגיד, בעצם מנכ״ל של עיתון לא אמור באמת, לא צריך באופן רגיל להתערב בתכנים, יש עורך לעיתון, גם פה היה כמובן עורך, והמנכ״ל צריך לנהל את החברה, ויש את התכנים שהם בנפרד, צריכה להיות חומה סינית, לפחות לדעתי בין הדברים.
זה הביטוי, חומה סינית, כן.
ואילן ישוע ללא ספק התערב בבוטות, בעצם עשה את מה שאלוביץ'ים דרשו ממנו, פחות או יותר. בשלב מסוים, נדמה לי שזה היה אחרי תחקיר של גידי וייץ בארץ על היחסים האלה בתוך וואלה. אילן ישוע כנראה מבין שהם עוברים פה את הגבול, והוא מרגיש את זה, והוא מחליט שהוא מתחיל להקליט בעצם את השיחות האלו שבינו לבין שאול ואיריס אלוביץ'.
או שאולי הוא מתחיל להבין שמתגבשת פה פרשה שהוא עלול להיות אחד הנאשמים בה, ועדיף לו להיות בצד הנכון של המתרס.
יכול להיות, אבל הוא עושה, נכון, יכול להיות שזה חלק מהעניין, והוא בעצם מתחיל להקליט, בוא נגיד כמו לדאוג לעצמו ליום סגריר, מתחיל להקליט את האלוביצ'ים, ובשלב מסוים כשמתנהלת חקירה אחרת של בכלל של הרשות ניירות ערך בתיק בזק השני, מה שנקרא, על כל מיני עבירות של ניירות ערך, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, שגם שם אלוביץ' מואשם בבית המשפט המחוזי בתל אביב, אז אילן ישוע גם נחקר, ואז הוא מתחיל לספק בעצם לחוקר רשות ניירות ערך והמשטרה, מידע על היחסים האלה בין אלוביץ' ונתניהו לבין האתר, הוא מביא בעצם הקלטות של השיחות האלה, שהוא הקליט לאורך השנים, והם בעצם משמשים כסדרה הראייתית המרכזית במשפט, להוכחת הלחץ שהופעל על עיתונאי וואלה, וכל ההתערבות הזאת שאנחנו מדברים עליה עכשיו.
והמשטרה נדהמת מההקלטות האלה, מהעדויות האלה, זה דבר שהיא לא צפתה? עד כמה זה בעצם קריטי לאופן שבו הפרשה הזו השתלשלה? וגם אתה, כעיתונאי, מה אתה זוכר מהתקופה הזו, שפתאום מתברר שיש הקלטות, והקלטות כל כך דרמטיות?
תראי, אני חושב שללא ספק, לולי ישוע היה מביא, אני חושב, את ההקלטות, ויש שם גם אס-אמסים וחילופי תכתובות, לא רק הקלטות, אבל גם הקלטות האלה, שבעצם הם החומר הראייתי שיש היום בידי המדינה כדי להוכיח את אותה השפעה על התרוואלה. ודאי שהרבה אנשים מאוד מתפלאים, הלסת נשמטת לרבים, אפשר להגיד שזה מה שהביא את היועץ המשפטי לממשלה, בעצם להחליט לפתוח בחקירה פלילית בתיק 4,000, אבל צריך לומר שמי שהכיר את מה שקורה בוואלה, ודאי עיתונאים שעבדו שם, הכיר את הדברים האלה, היה מודע, כמובן שהדברים האלה יצאו חוצה בצורה קצת אחרת, וגם שבכל כלי התקשורת יש לחצים ויש דברים שקורים, פה באמת נחצה איזשהו קו שלא היה קודם לכן.
ובזכות ההקלטות האלה, אילן ישוע בעצם מקבל איזושהי תמורה, בעצם בזכות זה הוא לא אחד מנשמי הפרשה?
הוא לא אחד מנשמי הפרשה, מכיוון שהוא אפילו לא נחקר בעזרה. זאת אומרת, הוא לא היה חשוד מעולם, והוא לא היה חשוד באמת, כי היועץ המשפטי לממשלה, מנדלבליט, אחרי שהוא הביא את ההקלטות האלו, ולמרות המעורבות המאוד גדולה של ישוע במסכת הזאת של הלחצים, הוחלט לא לחקור אותו בעזרה, וכן, אפשר להגיד שבזכות ההתהפכות הזאת שלו, בזכות המהלכים האלה שהוא עשה, לסייע לרשות ניירות ערך, למשטרה ולפרקליטות, נחסכה ממנו חקירה בעזרה. אם הוא היה נחקר בעזרה, ייתכן והוא היה הופך לעד מדינה. ובאמת, הוא במעמד שונה, הוא במעמד של עד תביעה, בשונה מניר חפץ, בשונה מפילבר, ואפשר להגיד בהחלט שההתנהלות הזאת שלו, הפיקחון הזה שלו, שהגיע בשלב מסוים, חסך לו את החקירה בעזרה.
ולמה בעצם המשפט מתחיל עם תיק 4,000? ולמה ישוע הוא העד הראשון?
מבטיק 4,000 כי זה הפרשה הכבדה ביותר עם האישום הכבד ביותר השוחד. נזכיר שנתניהו מואשם בהפרת אמונים בשתי הפרשות האחרות, האישומים האחרים, 2000 ו-1000. וגם בגלל שזה הפרשה שאולי יש הכי הרבה עדים והכי סבוך והכי מורכב להוכיח אותה, בעיקר המדינה באה להוכיח פה שוחד. ואילן ישוע הוא עד הראשון כי הוא באמת זה שמספר את הסיפור הבסיסי, הוא זה שהביא בעצם את אותה סדרת ראיות שמספר את הסיפור של הלחצים על וואלה. כמובן שיש גם את הצד השני של אותה מסכת שוחד שהמדינה רוצה להוכיח, וזה ההטבות לבזק, שזה יהיה השלב הבא. ושם הפרקליטות תתבסס על עדויות של שלמה פילבר עד המדינה ועדים נוספים ממשרד התקשורת.
ועד כמה העדות הזו היא קריטית למהלך המשפט?
העדות הזאת היא מאוד קריטית. Okay. ישוע הוא עד מפתח, ובעצם באמצעותו גם מציגים את כל אותן הקלטות וחילופי אס-אמסים וכו', שבעצם באמצעותו גם מציגים את הראיות, שזה ראיות קשיחות. יודעת, אני אתן לך דוגמה. Okay. יש הקלטה שעוד לא דיברנו עליה, שלמשל אלוביץ' מדבר כנראה על נתניהו ואומר לאילן ישוע, מה שמרגיז אותי זה שהגדול, הגדול זה נתניהו, יוצא מאורו כדי לעזור לנו, ואנחנו לא יכולים לגמול לו בגלל חבורת אפסים, כאשר אלוביץ' מדבר על העיתונאים. ואז ישוע אומר לו, אנחנו מספקים את הסחורה, אבל אנחנו נשאף להשתפר. אם זה באמת נתניהו הגדול, מי שאלוביץ' מכנה הגדול, אז יש פה מסכת של מתן תמורה לנתניהו בתמורה להתנהלות שלו כלפי אלוביץ'. שוב, נתניהו ואלוביץ' מכחישים את הדברים האלה.
מה צפוי לקרות לפי הערכות שלך לגבי הנאשמים? מה הסבירות שהם אכן יורשעו? אתה יודע, הקראנו עכשיו את ההקלטות, אלה הוכחות יצוקות מבטון, כך נראה, או לכל הפחות בכל הנוגע למתן שוחד מתידם של בני הזוג אלוביץ'. האם זה מספיק? ומה לגבי נתניהו?
תראי, משפט פלילי זה משהו שאתה יוצא אליו לדרך, וכאילו המדינה יוצאת אליו לדרך, ויש לה נאשמים סנגורים מצוינים, ואי אפשר לדעת איך הוא יסתיים, יש פה את שלושה שופטים שצריכים להכריע. אני לא רוצה לאמר על גורל המשפט. יש לה נאשמים גם טענות הגנה לא רעות. את יודעת, נתניהו יש לו, הוא אומר, מדובר פה ביחסים בין פוליטיקאי לבין תקשורת, שהם יחסים נפוצים. המון פעמים פוליטיקאים מנסים להשפיע על הסיקור שלהם בתקשורת. ובאשר לחלק השני, החלטות לגבי בזק, הם יתקבלו לטובת האינטרס הציבורי, הם החלטות נכונות, ונתניהו ינסה להוכיח את זה. מה עוד שנגד נתניהו, אין את אותם אקדחים מעשנים במרכאות, של שיחות שמראות מה הוא התכוון ומה הוא רצה, וחלק גדול מהשיחות בכלל, לא הוא היה מעורב בהן, אלא שרה נתניהו, בלחצים על הסיקור המוטה. ולכן יש פה טענות הגנה גם טובות, וזה משפט שאי אפשר לדעת איך הוא יסתיים. יכול להיות שנתניהו יורשע במרכאות רק בהפרת אמונים בתיק 4000, יכול להיות שיורשע בשוחד, יכול להיות שאני לא יודע מה יקרה. אין ספק שיש פה התנהלות מאוד חריגה, ואני חושב שעל דוכן הנאשמים במרכאות גם התקשורת הישראלית כולה תהיה. זאת אומרת, הדברים שיחשפו ושאנחנו נשמע אותם, שאנחנו כבר מכירים את חלקם, אבל זה יהיה בבית המשפט וישמיעו את הקלטות, זה יראה כמה התקשורת הישראלית, אמנם פה מדובר בוואלה, אבל כמה הדברים האלו הם רקובים, כמה אינטרסים מתערבבים בתוך התקשורת, ואני חושב שכולנו, אפילו כל עיתונאי, לא רק כתבי משפט או פרשני משפט, שווה לו להקשיב למשפט הזה בהיבטים האלה.
כמה זמן אנחנו צפויים לשמוע את העדויות?
הרבה יותר מדי זמן. בעיניי, אחת הבעיות הכי גדולות של, או הבעיה של מערכת המשפט בישראל, זה התמשכות תהליכים. המערכת היא לא מושחתת בעיניי, לא תופרים תיקים, אבל התמשכות תהליכים היא דבר נורא והיום. נתניהו, את יודעת, הייתה הקראת כתב אישום לפני שנה, כבר מאז שהוא התייצב פעם ראשונה עם השרים מאחורה ונשא את נאום אני מאשים נגד הפרקליטות. עברה שנה, עכשיו רק מתחיל שלב העדויות. אילן ישוע יעיד במשך שבועות, יהיה חקירה נגדית של הסנגורים שלו. ובסופו של דבר אנחנו נמצאים במצב שבו יש פה ראש ממשלה מכהן. אם נתניהו ימשיך לכהן אז זה יימשך. ושנאלץ להתמודד עם משפט פלילי והנזק הוא אדיר בגלל התמשכות תהליכים. לשאלתך, זה יימשך עוד כשנה וחצי, שנתיים רק במחוזי, אלא אם יהיו הסדרי טיעון שיחסכו את ניהול המשפט. אחרי זה גם יהיו הרהורים ללא ספק לבית המשפט העליון, כי כך עוד שנה עד שיהיה דיון בעליון, תהיה הכרעה בעליון, בין אם יהיה זיכוי ובין תהיה הרשעה, כך שזה עוד שנים רבות.
עוד איזה 2-3 מערכות בחירות לכל הפחות.
תראה, אין לדעת מה יהיה. אם נתניהו לא ימשיך, לא יהיה ראש ממשלה, המשחק הזה ישתנה, אני חושב, גם לגבי המשפט עצמו, אבל זה כמובן אנחנו נראה.
ומה לגבי האלוביצ'ים? כיצד בעצם זה יוכרע במקרה שלהם? הם יצטרכו להימלט מזה? נראה שזה דבר שהוא כמעט על סף הבלתי אפשרי, לא?
אי אפשר לדעת. כמו שאמרתי, המצב שלהם לא נראה פשוט, לאור באמת הראיות, ההקלטות האלה שהם ניסו לדאוג לטובת האינטרסים של ראש הממשלה ומשפחתו, ולא לטובת האינטרס הציבורי. אבל אי אפשר לדעת איך הדברים יסתיימו. ויש להם שוב פעם את הטענות שלהם, ויש להם עורכי דין מצוינים. ואנחנו נראה איך המשפט יתגלגל. אני לא רוצה פה לאמר, אבל ללא ספק מצבם קשה, וצריך להגיד עוד דבר. שאול אלוביץ' נאשם במשפט נוסף, במשפט שמתנהל בבית המשפט המחוזי בתל אביב, ובעצם זה דבר כמעט חסר תקדים שאדם כמוהו עומד לדין במקביל בשני משפטים, אחד בירושלים, אחד בתל אביב. זה ללא ספק נטל מאוד מאוד כבד עליו.
כתבת בטור שלך שזה גם יום משמח וגם יום עצוב. למה?
כן, אני תמיד מרגיש את זה. מצד אחד, כמובן שזה עצוב. קודם כל עצוב שראש ממשלה בישראל עומד לדין על זה, על מעשים שהוא ביצע בעת שהוא היה ראש ממשלה, צריך להגיד, בשונה מאולמרט למשל, שכבר לא היה ראש ממשלה וגם הוא רשם על מעשים שביצע כשהיה ראש עיריית ירושלים ושר התמ"ת. וזה עצוב, אני חושב שאנחנו חיים במדינה שבה הפוליטיקאי הכי בכיר שלנו, ובאמת אדם שהוא מאוד אהוד במדינה, וגם עושה, את יודעת, עושה גם דברים טובים, וגם דברים פחות טובים, לא משנה אם אתה אוהב אותו או לא אוהב אותו. הוא נאשם במשפט פלילי, וצריך להתמודד עם דבר כזה, וזה גם משבש את כל עבודת הממשלה והמדינה. זה משמח, לא יודע אם משמח, אבל זה מעודד בהיבט הזה, שאנחנו רואים ששוב פעם כולם בישראל שווים בפני החוק. גם ראש ממשלה כל כך חזק, שגם נאבק עכשיו במערכת, וגם בצורה שהיא מופרזת, וגם, את יודעת, יוצא, תוקף אותה בצורה שהיא, אולי אי אפשר יהיה לשקם את המערכת המשפט אחר כך, עם כל הטענות שלו, שהן חלקן ממש מופרכות, שתופרים לו תיקים וכל הדברים האלה. ועדיין הוא נאלץ להתייצב בבית המשפט, ולעמוד לדין פלילי, והוא לא מורם מעם, ובהיבט הזה שכולנו שווים בפני החוק, ושעדיין המדינה מנסה לבאר שחיתות ציבורית, אז כמובן שאנחנו צריכים להיות מאוד מעודדים.
לסיום רק נזכיר שגם לאחר הגשת כתב האישום נגדם בידי היועץ המשפטי לממשלה, ראש הממשלה נתניהו ושאול ואיריס אלוביץ' מכחישים את המיוחס להם ושמורה להם חזקת החפות. עד עד כאן עוד פרק של הצוללת. אם אתם רוצים להאזין לעוד פרקים שלנו, עקבו אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. וגם נשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחבר או חברה שרוצים להבין טוב יותר את תיקי נתניהו. לפני שניפרד אני רוצה להזכיר לכן ולכם שהצוללת מפרסמת שני פרקים בשבוע, מדי שני וחמישי. בשבוע שעבר אורי פסובסקי ושני אשכנזי ערכו בצוללת את האסטרטג הראשי של בנק אוף אמריקה לשיחה על המלחמה העולמית הבאה. תמלילי ההקלטה שהושמעו בפרק הם באדיבות חדשות 13 ותוכנית המקור. את הפרק ערך והפיק רון טוביה. אורי פסובסקי ושלומית רביד גם הם חברים בצוות הצוללת. תודה לכן מענית.
תודה אילה.
אני אילה וייסברג. ביי ביי.